שאל השואל ואמר שלמרות שגם הוא שותף להתרגשות הגדולה במבצעי ההצלה מהאסון האיום במדינת נפאל ובמיוחד מהישראלים ששם, אבל הוא תוהה ושואל מה דין התינוקות הללו שנולדו מפונדקאיות. ואכן השאלה הזו שאלה מושכלת מאוד מאוד ומתבקשת מאוד מאוד. ובאמת שעם כל הכאב והצער על האסון האיום ונורא שנחת על מדינת נפאל, תושביה והשוהים בה, ובאמת לאחר ההתפעלות העצומה מתופעות מבצעי הצלה הבינלאומיים, שזה אחד הגילויים הנפלאים שיש באנושות, שנותנים איזושהי תקווה מול חלקים רעים ומרושעים ואכזרים בעולם, אשר שופכי דמים ואכזרים מאוד, זה נותן לנו אור של תקווה, כל מפעלי החסד הבינלאומיים הללו, אחרי כל ההתרגשות וההתפעלות וההודעה בכל אלו, מוכרחים לומר שאכן, באמת, תתעורר בעיה הלכתית קשה למדי ביחס למעמדם ההלכתי של הילדים הללו מן הפונדקאות. ומדוע? עלינו לדעת ששיטת הפונדקאות היא כדלקמן. זוג, איש ואישה, שהם חסוכים מזרע של קיימה, ואין לה לאישה יכולת להרות, נשאבת בצית ממנה ובצית זו מופרית מזרע בעלה, וסוחרים רחם של אישה, דהיינו אישה שמוכנה שיזריקו לה את הבצית המופרית לרחמה ויתקבל כסף עבור סחירות זו ושירות זה, או כשיוולד הילד האם הפונדקאית תביא את הילד לאם הגנטית, דהיינו שהיא בעלת הביצית. ולכן בנסיבות כאלה באופן מיידי מתעוררות שאלות קשות: מי האמא מבחינה הלכתית, האם הגנטית הביולוגית או האם הפונדקאית? ויש דעות בהלכה שהאם הביולוגית, ויש דעות בהלכה שהאם הפונדקאית שהיא הרתה וילדה את אותו ולד. ואם כן, בבואו של ולד כזה להינשא, יאסרו עליו קרובי המשפחה מצד אמו הביולוגית וקרובי המשפחה מצד אמו הפונדקאית, ויצטרכו א' לזהות זהויים ומעקבים של האם הביולוגית והאם הפונדקאית כדי לשמור ולפקח שלא יהיו גילויי עריות וריבוי ממזרים בישראל. וזה עדיין מצב לכאורה קל ופשוט, כי יש אנשים שגם ביצית אין להם, ואז קונים ביצית ממישהי אחרת ומפרים את זה בזרע הבעל, ואז צריכים לשים לב אם מוכרת הביצית יהודיה או לא יהודיה, אם היא אשת איש או פנויה. כל הדברים האלה הם מאוד מורכבים, ויש מצבים שגם זרע לבעל אין, ואז קונים זרע ומפרים את הביצית של האישה. ושוב השאלה היא אם הדבר הזה מותר במידה ומדובר בזרע ישראל. האם זה מותר שזה בגדר אשת איש או לא? בעיות הלכתיות מורכבות למדי, ממש מורכבות למדי, לא פשוטות כלל ועיקר. והנה יש לנו פן נוסף, שהפונדקאית היא תאילנדית, היא נפלית, היא לא יהודיה. ואז בהנחה שמדובר בבעלת ביצית יהודיה, שזה אמא ביולוגית, ופונדקאית לא יהודיה, אז יוצא שמעמדו של הבלד כפול, או יהודי או לא יהודי. ויצרכו גיור לחומרה. ואם כן, כשיצרכו גיור לחומרה, יתעורר רעש גדול, מה פתאום לגייר אותו? אבל הבעיה היותר מורכבת, היותר קשה, איננו רואות ולא זר במצלמות המשדרות את מבצעי ההצלה, שמדובר בבלדות של פונדקאיות לבני זוג, זכר וזכר, לבנות זוג, נקבה בנקבה. ועכשיו, יוצא שצריכים אנחנו לדעת מי בעלת הביצית אם מדובר בבני זוג זכר וזכר. מי בעלת הביצית? ולעקוב. ושנית, האם יש לנו כאן גיור לחומרה בגלל האם והפונדקאית? הרי, האם יגיירו גיור לחומרה בנסיבות כאלה? שהרי, גיור קטין נעשה על דבית דין מתוך הנחה שזה טובתו של האדם להיות יהודי, יהדותי. אבל בנסיבות כאלה, האם זה לטובתו? הרי הוא יגדל בבית שאינו כהלכה, שהוא כל קיומו בניגוד להלכה, הוא והוא. ואם כן, איזה בית דין יגייר אותו? כלומר, יש כאן בעיה מאוד קשה, לא קלה. בעוד שאנחנו מתפעלים מבצעי הצלה ויש מה להתפעל, אנו מודאגים מהבעיות שהתעוררו במהלך הזמן. כאן המקום לציין שאם באמת הבחינה ההלכתית מורכבת כפי שאמרנו, עלינו לדעת שעולם המשפט הכללי, אל תחשבו שהוא נקי מן הספקות הללו. בארצות הברית, בכבודיו עצמה, לא כל קשר עם משפט דתי, נחלקו השופטים בינם ועצמם מי האימא, הפונדקאית או הביולוגית. כלומר גם הם, מבחינת השכל הישר שלהם, יש ביניהם מחלוקת. אבל, מעבר לדברים הללו, כאן מגיעה לידי התנגשות עצומה, תפיסת עולם מערבית ובין תפיסת עולם יהודית דתית. כשאנחנו נבוא ונאמר, מי אתה? החיים שלך זה פיקדון מעת השם. ומה אתה בא ואומר, אף אחד לא יעצור בעדי להיות הורה. כן, למרות שזה הוא והוא. אז, אבל הוא יצחקו עלינו כשאנחנו אומרים שהחיים הם לא שלנו, אלא שהקודש הוא פיקדון, יצחקו עלינו. אבל בואו ראו את המבוכה ואת המבולקה שיש במשפט הכללי, בעניין הזה. ומעשה שהיה כך היה. היו בני זוג שקראו להם נחמני. מותר לי כבר לומר את השם כי זה התפרסם כל כך הרבה בתקשורת ואין לי מדבר לשון הרע. והם, האישה לא הייתה בתיריון ושאבו ממנה 11 ביציות והפרו אותן בזרע של בעלה. דעקה, כשכבר היו צריכים למצוא אמא פונדקאית ויזריקו את הביצית המופרית ברחמה, הסתכסכו הבעל והאישה, והוא נפרד ממנה בלוגת וחי עם מישהי אחרת, ועכשיו הוא מסרב להפרות את הביצית כי הוא לא מעוניין בהמשך זרע ממנה, והיא מעוניינת. פנו לבית המשפט המחוזי, ובית המשפט המחוזי פסק לטובת האישה, זכותה להורות, למרות שהבעל טען זכותי להורות, אתה לא יכול לכפות עליי הורות. אבל בית המשפט המחוזי פסק טובת האישה. הבעל ערער לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון הפך את הגלגל ואמר, אין אפשרות לכפות הורות על אבא שהוא לא רוצה להיות אבא, אתה לא יכול לכפות עליו, ופסק לטובת האיש. חזרה האישה וביקשה דיון נוסף, קבעו דיון נוסף בעליון, ואז נתפך הגלגל ואמרו שאכן באמת זכות האישה להורות גוברת על זכות האבא להתנגד להורות. תראו איזה מבוכה ומבולקה. לא נגמר הסיפור, ביקשו דיון נוסף פעם שלישית, ואז הציעו גישור ופישור, ובגישור בפישור אמר הבעל, טוב, אני לא, כבר בינתיים הוא התגרש ממנה בגט פיטורין, אז הוא אמר, טוב, אני לא אמנע בעדה, אם היא רוצה לנצל ביצית אחת ולהפרות פונדקאית, בתנאי, אין לי שום קשר עם הבלד שיוולד. אני לא אבא בפועל ולא שום דבר. וזו הייתה הפשרה שהגיעו אליה, ובית המשפט שמח על הפשרה הזו. ואנחנו תוהים ושואלים, דיברת על זכותה להורות, דיברת על זכותו לאי-הורות, כלום אתה לוקח בחשבון שקופים על הבלת שיוולד, שיהיה בן לא אב, מילא ביתמות, אין מה לעשות, אבל זה לא ביתמות, האבא שלו יהיה בעולם, והוא יהיה מנוכר ממנו, הרי זה פגיעה קשה מאוד בבלד. ראו כמה תפיסת עולם המערבית המקדשת את זכות הפרט, היא פשוט שבורה ורצוצה, והן סתירות מובנות מבפנים, הרי זה כפייה על הבלד. צורו רבותיי, יש היום חוק במדינת ישראל, ודאי במדינות מערביות, אשר מאפשרות לבלד או לעובר, אבל בלד שנולד ונולד פגום, אז שיש לו זכות תביעה כלפי ההורים וכלפי הרופאים אשר לא הפילוהו, למרות שידעו שהוא יצא פגום. זאת אומרת, לפי תפיסת העולם המערבי, בלד שנולד פגום קורא תגר, למה הבאתם אותי לעולם? כך במובן הפיזיולוגי, ואילו במובן הנפשי, הקהילתי, בן מנוכר מאביו, זה לא פגם, הרי לפי שיטתם הוא עלול לתבוע אותם, עד שביא אותו לעולם כזה, יש סתירה מובנית בתוך שיטתם. מה גם, ואני חוזר ואומר, שיש כאן עניין נוסף, כשמדובר בהוא והוא, המצב הוא יותר חמור, זה לא רק בעיה של בן מנוכר לאביו כמו אצל זוג נחמני, אלא בן אשר מוצא את עצמו בעולם שונה מהעולם הנורמטיבי הרגיל. כי העולם הנורמטיבי הרגיל זה בן שבא מאיש ואישה, ופתאום חושפים אותו למציאות זרה ומוזרה, יחידאית, מיעוטאית. מה יהיה מצבו הנפשי אז? לכן, הוא אשר אמרנו, אין לנו אלא תורה מן השמיים שהיא מעל לשכל אנוש. צריכים כל אלה הדוגלים בתרבות המערבית להבין שיש גבולות לשכל האנושי, ושכל אנושי יש בעיות שהן מעל יכולתו להתמודד, ולכן סולם הערכים צריך לקבע על ידי משהו על, כי משהו שהוא איננו על זה יאמר בכו וזה יאמר בכו, ומשום כך אין לנו אלא דרך ההלכתית. וכאמור, אכן באמת הבלדות האלה אשר מובאים יתעוררו ביום מן הימים למציאות הלכתית מורכבת, ואז או ייתנו להם תוקף והחברה היהודית תקרע ותתפלג, או לא ייתנו להם תוקף ואז מסכנים אלה יהודים, אלה לא יהודים, וכיוצא בדברים האלה. חבל, חבל שאינם רואים את הנולד. הם רואים את הנולד הביולוגי, לא רואים את הנולד החברתי והלאומי. שהשם מערי רוחו ממרומים, וזכה אותנו ללך בדרכו הישרה, ונהיה בבחינת אומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, גוי אחד ומיוחד בקדושתו. רבי חנינא בן דב, שלום רב.